היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר 2invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה. והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה. וכל אחד יכול. להורדה בחינם באתר 2invest.co.il. שלום לכולם, כאן עמית אשת, אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות, והיום אני עם אלי טפרברג. שלום אלי.
שלום וברכה, בוקר טוב.
תודה שבחרתם להזין לנו היום. אנחנו נדבר על נושא תיווך נדלן בישראל בכלל ובירושלים בפרט, ומזה אפשר לנחש שאלי הוא ירושלמי. אלי הוא בן 68, הוא מתווך קרוב ל-40 שנה בחברת טפרברג נכסים. הוא למד באקדמיה למוזיקה בירושלים והשתחרר מהצבא בדרגת סרן. הוא התעסק במוזיקה כמקצוע ראשי עד שהוא נכנס לתחום התיווך. עוד מעט נשמע גם איך ולמה. הם מטפלים בעיקר יחד עם אשתו, הם מטפלים בעיקר בשכונות הוותיקות בדרום ירושלים ובמרכזה. הוא גם היה חבר הוועדה המייעצת לרשם המתווכים במשרד המשפטים במשך 5 שנים, וחבר הנהלת לשכת המתווכים הירושלמית. כרגיל, חלק מהשאלות באות ממני, חלק באות מקהילת כסף והשקעות בפייסבוק, וחלק מחברי מועדון כסף והשקעות. אנחנו נתחיל בשאלות על עולם התיווך בכלל, ובחלק השני נתמקד בירושלים. ונעבור לשאלה הראשונה. איך אתה רואה, אלי, את תפקיד המתווך באופן כללי? מה הערך המוסף שהוא נותן, ואיזה ערכים מוספים הוא יכול לסייע לרוכש או למוכר?
אז בדרך כלל רוב האנשים לא ממש מתמצאים בתחום של דירות, בנייה, כל הדברים שכרוכים ב... תחומים שמשיקים לעניין הדירה עצמה, כמו משפטים, מיסוי, תכנון ובנייה באזור ודברים כאלה, והמתווך חזקה עליו, אם הוא מקצועי, שיהיה יותר מקושר לתחומים האלה, וידע לתת אינפורמציה שיכולה לעזור ללקוח, בין אם זה קונה או מוכר, בשביל לעשות את העסקה יותר מוצלחת.
אבל יש סטיגמה למתווכים, שהם לא עושים עבודה ורק רוצים את הכסף, הם לא ממש עוזרים. ואני רוצה בפרק הזה לשמוע את הזווית השנייה, כי כשאני מסתובב בפורומים כלכליים, הרבה פעמים אומרים, איך יש לי שאלה, נגיד לפעמים שאני שואל יועצי משכנתאות, האם מתווך הוא נכס או נטל וכולי. אז אני מאמין שלך יש דעה מאוד ברורה.
אז קודם כל, אני לא יודע, לגבי שאר המתווכים בארץ ובעולם, אנחנו נמצאים בתחום הזה בשביל להתפרנס. זאת אומרת, זה כן מתחיל מכסף, אבל השאלה איך עושים את הדבר הזה, והרעיון אצלנו לפחות, זה שצריך להיות מקצוען בתחום, זה לא איזה תחביב, זה לא משהו שעושים על יד משהו אחר, זה משהו שצריך לעשות אותו בצורה קונסיסטנטית, להתעדכן בשינויים שקיימים מפעם לפעם בנושא של מיסוי, בנושא של תכנון ובנייה, וכשבן אדם בא למכור דירה או לקנות דירה, יש כל מיני פרמטרים שהוא צריך לבדוק. אם הוא יכול לבדוק אותם בעצמו על הכיפק, אם לא, אנחנו מאוד בעניינים, מקושרים לאנשים שהם בתחומים הרלוונטיים לנושא של מכירה וקנייה של נכס, גם השכרה כמובן ושכירות, שכירה. אני חושב שזה בסך הכל עוזר מאוד לבן אדם. יש אנשים שלא חייבים להשתמש אגב, כן? יש אנשים שמשוכנעים שהם שיחקו אותה כי הם חסכו את עניין התיווך, אבל הרבה פעמים יוצא שבעבור החיסכון בדמי התיווך, הבן אדם משלם לא תמיד עם בידיעתו אקסטרה כסף שהוא לא חייב היה לשלם, ועושה כל מיני טעויות של אנשים שזה לא התחום המרכזי של חייהם.
אז עוד מעט אנחנו נצלול באמת למקומות שמתווך יכול לעזור, אבל הזכרתי שאתה קרוב ל-40 שנה בנושא
התיווך.
איך הגעת בכלל לזה?
האמת שמי שהתחיל את כל העניין הזה, זה הייתה בעצם אשתי, שהייתה בשמירת הריון בזמנו, ואמרה מה אפשר לעשות מהבית, ולא בשעות קבועות. עלה על דעתה להתעסק בנושא של תיווך, בדיוק היה זה נכס למכירה מולנו, ואחרי שהתחילה כמה חודשים עם העניין הזה, אמרה לי, תשמע, זה מתחיל להיות יותר מדי עבודה, או שתצטרף אליי, או שאני אעשה משהו אחר. עכשיו, אני מאוד נבהלתי עם העניין הזה של לעבוד עם המשפחה, והחלטנו על שנה ניסיון, וזה היה בערך לפני 38 שנה, הניסיון עבד לא רע.
שנה ארוכה.
לגמרי.
אבל באת, אם אני מבין קצת את הרקע שלך, בכלל מתחום מוזיקה.
אני באתי מתחום מוזיקה, אבל העניין הוא בעצם להיות מקצוען במה שאתה עושה, ולכן לאט לאט למדנו את התחום, את הדברים הרלוונטיים. כמובן, יש דברים שעשינו בזמנו, בתחילת הדרך, שהיום הייתי עושה אחרת, עם הידע והניסיון שצברנו בחלוף השנים, אבל זה חלק מהעניין.
זה מביא אותי לשאלה, עד לפני, אני זורק עשור, אולי זה טיפה יותר, טיפה פחות, כל אחד יכל להיות מתווך, ובשנים האחרונות צריך לעבור מבחן תיווך, שהמבחן הוא תכלס די קל, הוא לא ממש מסובך. השאלה, האם אתה חושב שזה שצריך רישיון ולעבור מבחן, זה באמת שיפר את איכות בעלי המקצוע בתחום שלך?
מההתרשמות שלי, זה בהחלט לפחות שם איזשהו רף תחתון שמתחת אליו, בן אדם אסור שיתעסק בתחום הזה. כיוון שאני הייתי בכמה שנים בוועדה מייעצת לרשם המתווכים, אז בין שאר התפקידים שם, אנחנו בעצם כתבנו את השאלות לבחינות. אגב, אתה מדבר על העניין הזה של הרישיון, זה משהו שלפי דעתי הוא בעצם משנת 1996. זו הפעם הראשונה שהתחילו להתייחס לזה בצורה יותר רצינית, ויש כל מיני תנאים במצטבר, לא ניכנס כרגע לענייני החוק בדיוק, אבל יש בחוק המתווכים את הפרמטרים שלפיהם בן אדם צריך לעבוד, ואם הוא לא עושה את הדברים האלה, אז בעצם הוא לא זכאי לדמי התיווך. הכל כמובן מתחיל ונגמר בזה שיש עסקה שנחתמת. בכל מקרה, כשהייתי ברשם המתווכים, אנחנו השתדלנו לעשות בחינה שמצד אחד תהיה הוגנת, ומצד שני תשקף את החומר שהוחלט עליו לבחינה. אני חושב שצריך להקשות כדי להגיע לרמה יותר גבוהה ולעשות איזשהו סינון טבעי בתחום. יש בעיה שלמשל, מה אתה עושה עם בן אדם שרוצה רישיון תיווך והוא עולה חדש? העברית לא ממש שגורה בפיו, ומצד שני, אתה רוצה לעזור לו כעולה חדש, ומצד שלישי, הוא אולי יודע את השפה של הלקוחות שלהם הוא נותן שירות, כיוון שנניח הם מצרפת או מדינה דוברת אנגלית. מצד שני, היכולת שלו להסתכל על ניירת, שהניירת כולה היא בעצם בעברית, יותר מוגבלת, ופה באיזשהו מקום באו לקראת אותם עולים חדשים, ועולה חדש, אחרי שהוא נכשל פעם ראשונה בבחינה בכתב, זכאי לבחינה בעל פה. אני באופן אישי בבעיה עם העניין הזה, כי אני חושב שזה מצד אחד זה נורא נחמד להיות נחמד לעולה החדש ולעזור לו, מצד שני, העניין של קנייה או מכירה של דירה, גם השכרה לפעמים, אבל בעיקר בשוק הקנייה והמחירה, אלו עסקאות שבן אדם סטנדרטי עושה משהו כמו שלוש פעמים בחיים שלו. ולהפקיד את המהלך הזה בידי מישהו שאולי הוא מדבר אנגלית או צרפתית מצוינת, אבל מצד שני הוא לא מספיק בעניינים של איך לקרוא מסמך משפטי, יש פה שאלה האם זה לגיטימי לתת או לעסוק בתיווך, כי ברגע שבן אדם מקבל רישיון תיווך, הוא בעצם שווה ערך לאחד שנמצא בתחום כבר 20-30 שנה, וגם אם הוא נמצא יום אחד, הרישיון שלו הוא אותו רישיון.
אז בוא נשאל אותך עוד פעם, ממרומי שנות ניסיונך, מאזינים שעכשיו מתלבטים, רוצים ללכת עם מתווך,
כן.
ובשכונה שלהם יש 6 מתווכים, תן לנו כמה טיפים איך בוחרים מתווך.
אני חושב שזה עניין של שילוב של ההתאמה האישית של הבן אדם עצמו, אז כדאי להיכנס לשיחה באותו משרד כדי להתרשם איך עובד המשרד, איך היחסים הבין אישיים עם אותו מתווך, כדי לראות אם אתם משדרים על אותו גל פחות או יותר, ולראות מה הנכסים שבהם טיפל הבן אדם, לשמוע מאנשים אחרים שהשתמשו בשירותיו של הבן אדם, אם הם היו מרוצים מהשירות. עכשיו, העניין הזה של התיווך הוא בעצם די חמקמק, כיוון שברגע שהעסקה מתקדמת, וסגרו על עניין של מחיר, על עניין של סדרי תשלום, מועד פינוי, וכאלה דברים, שרלוונטיים כמובן, ובלעדיהם אין עסקה, באיזשהו מקום מסתכל המוכר על הקונה, והקונה על המוכר, ואומר, רגע, מי זה הבן אדם הזה המתווך, מה הוא עושה פה בכלל? הרי הוא לא הקונה והוא לא המוכר, הוא רק בעצם מעלה לנו את מחיר של העסקה. אני חושב שהשירות המקצועי, יחסוך לבן אדם הרבה הרבה יותר מאשר דמי התיווך שהוא יחסוך אם הוא לא ישתמש במתווך.
ואותו חיסכון ייתן לנו אולי נקודות על, באיפה הם, האם במסע ומתן בין קונה למוכר, האם זה אולי העסקה היא לא נכונה מבחינה משפטית כי יש בעיות, כאילו מאיפה החיסכון הזה יכול לבוא?
אז כל מה,
במקצוע,
כל מה שמנית נכון, זאת אומרת זה בנוסף לדברים נוספים, כלומר א' למתווך, כיוון שזה מקצועו, יש יותר ניסיון בניהול מסע ומתן, לא ניכנס כרגע לאיך מנהלים מסע ומתן, זה לא, זה, אין אף מסע ומתן אחד שדומה למשנהו, כיוון שמדובר על יחסים שונים, על אנשים שונים, על זמנים שונים, אבל חשוב לדעת איך לעשות את המסע ומתן. יש הרבה פעמים שאנשים אומרים, אני הקונה או המוכר, לא רוצה להיות נוכח במסע ומתן, כי לא נוח לי עם הסיטואציה המלחיצה הזאת, ואני מעדיף שהמתווך יעשה את זה במקומי. יש מקומות שאנשים אומרים, אני לא רוצה שהמתווך יעשה את זה, אני רוצה שעורך הדין שלי יעשה את זה. ואז זה קצת יותר מורכב. אנחנו אמונים על הנושא של בעצם כל משהו לא משפטי בעסקה. כלומר, כל משהו מסחרי. כמה כסף, מתי משלמים. הרבה פעמים זה לא כמה כסף, אלא מתי משלמים, כיוון שאנשים יש להם צרכים שונים. יש בן אדם שרוצה לעשות עלייה, ולא מתאים לו לקבל את הדירה מיד. יש בן אדם שכן מתאים לו לקבל את הדירה מיד, כי לא עלינו הזוג מתגרש, או הפוך, הזוג מתקטן, והוא צריך לגור, אז הוא צריך את זה יותר מהר מהרגיל. יש הרבה מאוד ניואנסים בכל הדבר הזה של לקנות למכור. יש כמובן היבטי המיסוי, שחלק מהאנשים לא מודעים אליהם, ורק כשמתחילים להתקדם עם העסקה, פתאום מסתבר להם שיש להם מיסוי מאוד דרמטי, והרבה פעמים זה גורם לזה שהם לא ימכרו את הדירה.
אתה מדבר על היטלי השבחה, לא על המס שבח או גם...
אני מדבר על כל מיני, יש מיסוי שקשור למס שבח, שזה עניין מול מדינת ישראל, יש היטלי השבחה שזה מול הרשות המקומית, צריך לדעת איפה לבדוק, אנחנו לא מחליפים יועץ משפטי או יועץ מס, אבל אנחנו בהחלט מצביעים על הנקודות האלה שהן טעונות בדיקה, כדי למנוע עוגמת נפש בהמשך הדרך, כי הרבה פעמים אנשים מתקדמים, מרגישים כבר שיש להם עסקה, והופ, פתאום רגע לפני אומרים, רגע, מה עם היטל השבחה, מה עם המס שבח, מה עם כל מיני, יש עוד אגרות לפעמים של רישוי, של זכויות בנייה, כל מיני כאלה דברים, צריך לדעת לבדוק את זה, וצריך בעצם לדעת, המתווך צריך לדעת, שהוא צריך לפנות את הצדדים לעסקה, המקצוענים הרלוונטיים בתחום שאותו בודקים.
מעולה. אז עולה שאלה מצד המוכר, הרבה פעמים שהוא בא למתווך, אז המתווך אומר לו, אני מבקש בלעדיות.
כן.
אני רוצה לשמוע את דעתך, האם נושא הבלעדיות הוא הגיוני, למה, והכי חשוב אולי, לאיזה תקופת זמן הגיוני, במידה שכן, לתת בלעדיות.
קודם כל זה קשור לנכס עצמו גם, כלומר, אם זה נכס מסחרי או נכס שהוא נכס מגורים.
אני מדבר על מגורים, בעיקר מגורים. רוב המאזינים, אני חושב, הנושא המגורים הוא יותר...
אוקיי, okay. קודם כל, לפי החוק, אסור למתווך, להיות מתווך בלעדי יותר מאשר חצי שנה מרגע התחלת העבודה. עכשיו, השאלה היא באמת, ההבדל הוא בעצם כמו ההבדל בין רפואה ציבורית לרפואה פרטית. כלומר, אתה בא אליי, אם הנכס שלך הוא נכס נוסף בשורה של לא יודע מה, 50 נכסים שהמשרד שלי מטפל בהם, אז הוא יקבל מטבע הדברים פחות תשומת לב. לעומת זאת, אם הוא נכס בבלעדיות, ויש לי בין 10-15 נכסים בבלעדיות בכל זמן נתון, מטבע הדברים שבכל יום אני אשאל את עצמי מה עשיתי עבור עמית היום לגבי הנכס הספציפי הזה, האם אני יכול לעשות יותר, יש לי גם חובות לפי החוק מבחינת פרסום ושיווק, לעשות כל מיני פעולות שהן יותר מכוונות לנכס ספציפית ולא משהו כללי. כלומר, לא להגיד, יש דירת 3 חדרים למחירה ב, לא יודע מה, במרכז העיר בירושלים, אלא לפרסם את הנכס הספציפי הזה עם הספציפיקציות שלו, ואז זה באמת עושה מיקוד למעשה של המתעניינים.
ושאתה אומר על פי החוק, גם הזכרת אותו מקודם על חוק המתווכים וכו', יש מישהו שבאמת אבל מפקח על זה במדינת ישראל?
תשמע, זה כמו שאם אתה תעבור באור אדום, לא בטוח שמיד יכניס אותך לכלא. יש מי שאמור לפקח, לפעמים כן ולפעמים לא.
לא, זה שלפעמים כן, לא, זה הפתעה טובה.
אז אתה, לא, אתה אמור לסמוך על בן אדם, תשמע, אתה הולך לפקיד בפניו, בידיו, את הנכס הכי גדול שרוב האנשים יש להם, שזו דירה, אתה צריך להיות משוכנע שהבן אדם הוא איש ישר, ושהוא ייצג נכון את האינטרסים שלך, ולא יסדר אותך. אם אתה לא מרגיש שאתה בידיים טובות, לך למקום אחר.
שאלה שרציתי לדעת, מבחינת דעתך עוד פעם, לפעמים מתווך מייצג את שני הצדדים, קונה ומוכר,
כן.
ולפעמים צד אחד.
Mm-hmm.
האם אני כלקוח, לא משנה, אני לא יודע אם זה משנה, כקונה או כמוכר, זה טוב לי או רע לי אם המתווך מייצג את שני הצדדים?
זה תלוי מאוד בנכס הספציפי. לפעמים זה יתרון שהמתווך מכיר את הפרטים בשני הצדדים ואת הרצונות של שני הצדדים. לפעמים זה עוזר להגיע למקום שבו יש מצב של win-win, או בהפוך, lose-lose, ויש עסקה בשני המקרים האלה. זה יותר מורכב אכן לייצג שני צדדים מבחינת המתווך, וזה עניין באמת של ניסיון. אני יכול להגיד לך שבחלוף השנים, מקרים שבהם אנחנו מייצגים שני צדדים, א', הם פחותים מאשר שאר הנכסים, ב', תמיד היה יותר מורכב, אבל אני חושב שזה היה לטובה. אני כמובן שם בצד לרגע את האלמנט הכספי של כמה כסף אני קיבלתי כעמלת תיווך כשאני מייצג את שני הצדדים.
תכף נגיע לעמלות התיווך, אבל בנושא קונה מוכר, אתה אמרת מקודם שאתם גם עוזרים במסע ומתן הפיננסי. עכשיו, עוד פעם אני מדבר כמבט מבחוץ, ולא במטרה להעליב את המקצוע, ובטח לא אותך אישית, אבל נראה מבחוץ שבסוף מתווך מה שהוא רוצה שתיסגר עסקה. כי אז במקן הוא מתוגמל, והוא באמת צריך להיות מתוגמל, אין סיבה שיעבוד בחינם. ואז שהוא מייצג קונה ומוכר, אז כאילו איך אפשר לעשות מסע ומתן פיננסי בין עצמך, כשאתה בעצם רוצה שתיסגר העסקה?
קודם כל, גם הקונה וגם המוכר רוצים שתיסגר עסקה. זה לא רק המתווך רוצה שתיסגר עסקה. אני מזכיר לך שהמתווך לוקח ביס מהעסקה של 2%, יש 98% שהולכים לכל אחד מהצדדים בעסקה, כך שזה אינטרס בעצם משותף של כולם שתיסגר עסקה. עכשיו, אם העסקה, יש מקרים שאנחנו מייצגים שני צדדים או צד אחד, ואנחנו רואים שזה לא הולך, שיש פחות גמישות או פחות נכונות באחד מהצדדים, הקונה או המוכר, להתקדם לעבר הצד השני, וחלק מהעבודה שלנו זה בעצם להגיד לאנשים, חבר'ה, יש לנו ניוז, אתה לא תקבל את מה שאתה מבקש, ואתה אדוני הקונה לא תצליח לקנות במחיר שאתה מציע כרגע. אם אתם מוכנים לשבת אחד עם השני, ואני מאוד בעד פגישות פנים אל פנים, ולא שזה יהיה באופן סטרילי דרך מתווך או דרך עורכי דין, כי יש לדעתי ערך מוסף לזה שאנשים יושבים אחד מול השני. הרבה פעמים עורך דין חייב בעצם להצביע על הדברים השליליים, אבל שני הצדדים כשהם יושבים אחד מול השני, רואים אחד את השני, בכל זאת מרגישים איזשהו קשר, או הפוך, מרגישים שהם לא סומכים על הצד השני, ואומר, למרות שהאיש הזה מציע לי יותר כסף, אני לא רוצה לעשות אותו עסקה, אין לי הרגשה טובה לגביו, או הפוך, למרות שהעורך דין שלי ממליץ, או גם המתווך, שים לב שפה יש איזשהו סיכון שאתה לוקח, אומר לפעמים הלקוח, וואלה, עם הבן אדם הזה שעכשיו יושב מולי, אני מוכן לקחת סיכון. העניין הזה של לרצות לסגור עסקה, הוא תמיד קיים אחרת, הרי המתווך לא מתוגמל בכלל, ובעצם בעסקה, אם אין עסקה, מה שקורה זה שהקונה נשאר עם הנכס שלו, המוכר נשאר עם הנכס שלו, הקונה נשאר עם הכסף שלו, והמתווך נשאר עם כלום. אבל עובדה שזה בכל זאת,
זה קורה
לא מעט פעמים, ויש לא מעט אנשים שנורא מרוצים מהשירות.
עובדה שאתה עובד הרבה שנים, אתם עובדים. לא, סתם. שאלה שביקשתי לשאול, והיא גם, אני קורא לה שאלה של הפיל שבחדר עם מתווכים, זאת שאלה, למה בעצם התגמול למתווך הולך לפי אחוזים משוב העסקה, ואני אסביר יותר מה שאני מתכוון. די הגיוני שעסקה של נכס של מיליון שקל או 6 מיליון שקל, כנראה שיש בה סיבוכים אחרים או מורכבויות אחרות. אבל בין מיליון שקל או 1,200,000, או בין 6 מיליון שקל או 5,700,000, מבחוץ לפחות נשמע שזה די דומה, ויש תהייה למה המסורת הזאת רבת השנים, שזה תגמול מאחוזים.
קודם כל, אנחנו את ה-2% פלוס מע"מ המקובלים בדרך כלל בשוק, לא המצאנו אתמול, זה נוהג רב שנים, ואני מזכיר שבחוץ לארץ למשל, השיטה היא אחרת לגמרי, בחוץ לארץ השיטה היא שרק המוכר, בחלק לא קטן מהארצות, שרק המוכר משלם כסף, והוא משלם יותר קרוב ל-6% מאשר ל-4% שפעמיים 2% פלוס מע"מ. עכשיו, כמו שאני אומר, בן אדם לא חייב להשתמש במתווך, הוא בהחלט יכול לנסות לעשות את זה לבד, וייתכן שהוא יצליח לעשות את זה לבד, ואני יכול להגיד לך שיש לא מעט מקרים שאנשים עשו את זה לבד, ועלה בידם לעשות עסקה על הכיפק. מצד שני, יש לא מעט פעמים שאנשים עשו לבד, ונפלו על הפנים, והצטערו הצטערות מרה על זה שהם לא שילמו למתווך. יש איזושהי קבלה בין היכולת שלי המתווך להביא לקוח לנכס של מיליון שקל, או להביא לקוחות לנכס של 6 מיליון שקלים. הקשרים שלי והניסיון שלי כשאני משתמש בהם ב6 מיליון שקלים, הם צריכים להיות מתוגמלים בהתאם. עכשיו, כמובן שאני נכנסתי לביזנס הזה, כי הייתי בטוח שאני ביום ראשון מוכר דירה אחת, ביום שני 2 דירות, ביום שלישי 3 דירות. זה לא כך פשוט, זה הרבה יותר מורכב מה שזה נראה במכה ראשונה, ואין לי שום בעיה עם זה שאנשים ילכו ויעשו לבד. מצד שני, אם אני עובד, אני רוצה להיות מתוגמל בהתאם.
זה ברור, אבל...
עוד שנייה אחת, מזכיר לבן אדם שיושב מולי, שהוא אולי בשבילו זה פעם אחת שהוא צריך לשלם תיווך, מצד שני למתווך, הרבה פעמים הפרופורציה היא 1 על 10, כלומר, 10 נכסים שאתה מטפל בהם, רק אחד מהם בעצם תבשיל לכדי עסקה, ואז בעצם מבחינתי המתווך, אותה... עמלה צריכה בעצם לחסות על כל המקרים הקודמים שלא יצאו לפועל.
שמע הגיוני מהצד של העיניים של מתווך, אבל אני נשאל את השאלה טיפה אחרת, גם בעוד זווית, נכס של 6 מיליון שקל או נכס של 5.5 מיליון? סתם, אנחנו בירושלים, אז בטח יש פה הרבה נכסים בשווי הזה. האם העבודה היא באמת שונה?
אין כללים בתחום הזה. לפעמים עובדים על עסקה של 1.5 מיליון שקלים, פי 3 מבחינת הזמן, מבחינת האנרגיה, מבחינת הפעמים שמראים את הדירה לסבתא ולדודה ולקבלן הזה ולמעצב פנים ההוא ולכל מיני מומחים שהצדדים מביאים, עובדים הרבה יותר מאשר בעסקה של 6 מיליון שקלים. יש לקוחות שברגע שאני מביא להם את העסקה הנכונה, הם אסירי תודה שזה לא כאב והלך מהר, ויש כאלה שאומרים מה? הבאת לי ישר את הבן אדם הנכון, למה אני צריך לשלם לך את כל הכסף הזה? אז זה כבר עניין של באמת מי הבן אדם שנמצא מולך.
זה בעל מקצוע, זה כמו למה רופא שיניים, לוקח של 40 שקלים, כי זה הידע והמקצועיות והניסיון. אם נזכר רגע בעיניים של משקיעים, לא של מגורים, בקשתי לשאול, פה אתה מייצג עדיין את עולם המתווכים, לאו דווקא את המשרד שלכם, מה הדרכים לגרום למתווך להיות בצד שלי, קונה המשקיע, כדי להציע לי את ההצעות הטובות ביותר?
קודם כל אני מניח שיש את העניין הבין אישי, כשבן אדם נפגש עם המתווך המתווך נפגש עם המשקיע, יש את העניין של יש קליק, אין קליק, האם זה בן אדם שאני המתווך יכול לסמוך עליו שלא ינסה לעקוף אותי, כי יש לא מעט מקרים כאלה, האם זה בן אדם שיהיה לי נחמד לעבוד איתו, והוא מספיק מקצוען בשבילו לעשות איזה כל מיני מתיחות זמן שמיותרות, ויש את העניין הזה של כמובן עמלת התיווך שאנחנו מגיעים לסיכום עליה. אצלנו לפחות ברגע שאני מסכם על עמלת התיווך עם הלקוח, בין אם קיבלתי את מה שרציתי או עשיתי איזושהי פשרה, ברגע שסיכמנו, אני בצד של הלקוח.
לא, אבל השאלה היא כזאת, נגיד שיש לך 10 נכסים, סתם אני אומר, ו-30 אנשים שאתה מכיר אותם, לאיזה מה-30 אתה תציע נכס חדש, מבחינתך, מה האינטרס, או איך, שואלים אותי, האנשים מתבקשתי לשאול אותך, מה אני צריך לעשות כדי לקבל את העסקה הטובה? מה זה טובה? מישהו שרוצה למכור והוא לחוץ ומוריד את המחיר, סתם, זה צורך ציורי ופשטני. אז אנחנו, למי אתה מציע את זה
אנחנו
ראשון?
אנחנו עושים כאילו? את זה נורא פשוט. First in, first served. נכנסת ראשון אצלנו ברשימות, התקשרת בטלפון ואחר כך בהתקשרות כתובה עם הבן אדם זאת אומרת עם המתווך המסוים במשרד, ברגע שיכנס משהו רלוונטי, לפי העניין הכרונולוגי, אנחנו נציע לך. אם תגיד לא, אנחנו נעבור לבא בתור.
לא, כי אומרים שיש למתווכים לפעמים מה שנקרא רשימת זהב, שאני לא יודע אם יש דבר כזה או לא, ואז השאלה מי זוכה לכבוד להיות שם.
תשמע, ברור לגמרי שאם יש לי ניסיון עם לקוח מסוים שהוא מתקתק דברים, לא על חשבון איכות הבדיקה, אבל הוא בודק מהר, יש לו אנשים שמגיעים מהר לתת תשובות לשאלות קשות שעולות לפעמים תוך כדי מסע ומתן או תוך כדי בדיקת נכס. אני בטבע הדברים אלך אליו, כי אני יודע שהוא יעשה את הדברים יותר מהר ויותר נכון, ויכול להיות שזה גם הרבה יותר נכון למוכר. יש הרבה פעמים מוכרים שמעבר לעניין של הכסף, חשוב להם מי הקונה. לפעמים זה עניין סנטימנטלי, אם זה דירה במשפחה, והם רוצים לדעת שזה אנשים שפחות או יותר באותו ראש של איפה שהם היו, יש גם עניינים בין דתיים ללא דתיים, יהודים, לא יהודים, כל מיני כאלה דברים, ולכן ההתאמה היא דבר שעושה באמת המתווך.
הבנתי. אז שאלה אחרונת במקרו, לפני שנצלול לירושלים קצת, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף ינואר 2024, השאלה אם אתם מרגישים במשרד בשנה האחרונה, הייתה לנו עליית ריבית, הייתה לנו מלחמה, שינוי בכמות העסקאות, ירידת מחירים, או שהמחירים בתכלס לא כל כך יורדים, ועסקאות אותו דבר כמו שהיה קודם.
שורה התחתונה שאנחנו לא מרגישים שינוי. כלומר, נכון שקורים כל מיני דברים בשוק, ושיש את עניין הזה של המדד, ו5% על פני שנה, ואז אנשים מנסים, עושים לוח תשלומים, מנסים להצמיד את זה לעניין הכספי הרלוונטי מבחינת עליית המדד, אם מדובר על עסקה שהיא לא של חודשיים שלושה, אלא שהיא בין חצי שנה לשנה, המוכר ינסה לעשות את זה רלוונטי עם הצמדה של התשלומים, זה חלק מהעניין, אבל אני לא מרגיש שום ירידה בעצם בכמות העסקאות, אנחנו אבל מהבחינה הזאת מפונקים, כי אנחנו מתעסקים במספר מצומצם של שכונות, בירושלים, ואנשים שבדרך כלל באים לקנות, פחות מושפעים מעליית הריבית, או משהו, איזשהו שינוי כללי, ולהם יותר חשוב אם מוצאים את הנכס הנכון.
מעולה, אז אנחנו באמת נצלול קצת לירושלים, אז אם נסתכל מעבר לחמשת השכונות שאתם מטפלים, אלא לירושלים בכללי, בעשור האחרון, עליות המחירים היו כמו כל הארץ התפוצצות, או שבירושלים אפילו יותר, ואם יותר, אז מה הסיבות?
האמת היא שאני לא עשיתי השוואה, כי פחות מעניין אותי מה קורה מחוץ לדלת אמות שלי. אנחנו באמת עסקים ב5-7 שכונות שהן סביב דרום ומרכז ירושלים. רוב הלקוחות הם לקוחות תוצרת חוץ, חלק לא קטן מדוברי אנגלית, שזה אמריקאים ואנגלים, חלק אחר צרפתים, יש קצת טלקים, אבל יותר תושבי חוץ מאשר תושבים מקומיים, בגלל רמת המחירים שלאט לאט הולכת וכל הזמן נהיית יותר גבוהה. יש באמת טענה נגד תושבי החוץ שהם בעצם מעלים את המחירים למקום כזה שבעצם המקומיים כמעט לא יכולים לקנות. עדיין יש כן קניות של מקומיים, אבל בדרך כלל גם אם זה מקומיים שקונים, המקור של הכסף הוא מחוץ לארץ.
אז מה היתרון של ירושלים למשקיעים האלה הזרים, או בגלל שזה ירושלים והם סנטימנטים של דת וכולי?
אני לא יודע אם זה רק דת, זה הרבה פעמים סנטימנטים לארץ ישראל, לא דווקא מטעמי דת. יש כן אנשים שחשוב להם להיות קרובים לכותל, יש אנשים שחשוב להם להיות במרכז ירושלים, בתור איזושהי אמירה שיש להם מה שקוראים foothold, כאילו אחיזה, בארץ ישראל, והם לא היו קונים במקום אחר, למרות שאני יודע שיש קהילות, למשל צרפתיות שקונות יותר בנתניה ובאשדוד ומקומות כאלה, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, ההתפלגות היא בהתאם לצרכים ולמייקאפ המשפחתי בדרך כלל, ולא הכלכלי של הקונים תוצרת חוץ. אצלם זה יותר עניין סנטימנטלי, למרות שאף אחד מהם הוא לא טמבל, זאת אומרת, הוא נהיה בעל אמצעים, לא מהזנחה של האלמנט הכלכלי, אלא בעצם שילוב במארג הכללי של הכלכלה פלוס הסנטימנט.
זאת אומרת, לא רק טוטו ולוטו הביא להם הון, היה להם עוד כמה שיטות.
אפשר ללכת לעוד תחומים, כן.
תגיד לנו רגע בבקשה, כי אני כידוע למאזינים, אני גליל, פריפריה, אני לא ירושלמי, אותם 5 שכונות שאתם...
7.
כן. תגיד לי שמות, נראה אם יהיה לי שאלות ספציפית.
רחביה, תלבי, בקה, מושבה גרמנית, קטמון הישנה, אבוטו.
יופי. אז אחת לפחות מעלה לי שאלה של אנשים כמוני, קטמון הישנה, שהיא למיטב ידיעתי, זה לא חקיית יובל ומלכה או משהו כזה, או שזה לא...
לא, זה ממש לא קרוב.
הבנתי.
קטמון הישנה יותר קרובה לאזור של רחוב עמק הרפאים,
הבנתי.
אזור של רחוב הפלמח.
זה בתים ישנים, זאת אומרת, אני אגיד לך לאן אני חותר בשאלה. האם מאזינים שלנו שכן רוצים איכשהו להתקרב לירושלים, ויש להם הון מסוים, האם אפשר לנסות לראות, לאתר, האם יש פה מגמת פינוי-בינוי, תמה, איזה שכונות לא נגעו בהם, ויכולה להיות בהם התעוררות? קטמון, פשוט בגלל הכדורגל שהיינו ילדים, היה אצטדיון קטמון, שזה אני שואל אם זה שכונה של פעם, מה אתה יכול לעזור לנו להבין על מה הולך להיות בירושלים מבחינה זאת?
קודם כל, אצטדיון קטמון הפך להיות גני קטמון, שזו שכונה או מין מיזם שנבנה לפני שנים, לא רבות אמנם, לא מזכיר שום דבר ממה שהיה שם פעם. בכל מקרה, העניין הזה של שכונות בדרום העיר ושכונות במרכז העיר, צריך להסתכל על העניין של הבתים לשימור, כי יש חלק מהשכונות שהן לשימור, וצריך להיות מאוד מודע למה מותר לעשות בבית שהוא לשימור, ויש גם כמה קטגוריות של שימור, יש בית שהוא אופייני, ואז זה פחות מחמיר השימור, ויש בית שהוא לשימור מחמיר, ואז זה כמובן יותר דרמטי העניין של השימור. יש אנשים שישלמו יותר עבור בית שהוא לשימור, כי יותר מדבר אליהם הלוק, המראה של קשתות, של תקרות גבוהות, של חלונות גדולים יותר ממה שבונים היום ודברים כאלה, מוכנים לשלם על זה יותר כסף. יש אנשים שיכנסו לכזה מקום ויגידו, אני חייב פה לשנות הכל, כי הריצוף המצויר הזה לא בא בחשבון מבחינתי. אז זה לא חד משמעי הסיפור הזה, אבל השכונות בדרך כלל, גם צריך להסתכל על הנושא של פינוי בינוי, של התמאות השונות, כל בית בשכונות האלה מתנהג אחרת, וצריך לבדוק בצורה מאוד יסודית מול עיריית ירושלים, לאן זה יכול ללכת.
אבל למיטב ידיעתך, יש לעיריית ירושלים איזשהם שכונות, כנראה לא במקומות שאתה עובד, כי הן היותר חוטיות, מה שנקרא, ויוקרתיות, אבל יש אזורים בירושלים שמרגיש, אני למשל עשיתי פעם סבלט צ'רניחובסקי, יותר למטה כזה, 57, okay. אתה בטח יודע איפה זה, כי אני יודע איפה גרתי, זה בתי רכבת מאוד ישנים, זאת אומרת, אבל בסביבה מעולה, זאת אומרת שנשמע מתבקש להרים קומות. השאלה אם העירייה לדעתך כבר, או ידיעתך, או לדעתך, יש אזורים בירושלים שהם פועלים כבר?
אז יש הרבה מקומות שהעניין הזה מתחיל להתפתח, העניין של פינוי-בינוי, ובאמת צ'רניחובסקי באזורים האלה, זה לאט לאט מתקדם לשם, גם האזורים של הקטמונים, יש שם כמה וכמה מגרשים מאוד גדולים שהולכים לעבור שינוי דרמטי, גם בשכונות היותר ותיקות, לאט לאט יש פה ושם דברים שמקודמים לנושא של התחדשות עירונית. למשל, כל האזור של פארק התחנה הולך לקבל שינוי דרמטי, א', בגלל שיעבור שם הקו של הרכבת הקלה, וב', בגלל שיש שם בעצם בנייה מתוכננת לגובה של נדמה לי בין 6-8 קומות, בכל המתחם פחות או יותר, וזה כאילו כן האזור דווקא שהוא מרכזי ויקר.
אבל התחנה שאנחנו יחסית לא רחוקים ממנו, יש שם גם בנייה ישנה? לא רק, או שזה פשוט בתים בודדים של...
אין שם כל כך, כרגע אין שם כל כך בתים, יש איזה כמה מבנים שבעצם משמשים היום למשהו מסחרי, באופן זמני, עד שהפרויקטים של הבנייה יצאו לדרך.
הבנתי. התבקשתי לשאול שאלה שאני לא מבין את השאלה, אתה בטח מבין, על קרקעות הכנסייה. מה הסיפור שם והאם יש מציאות?
העניין של קרקעות הכנסייה בעצם זה סוג של הימור, כיוון שאנחנו עוד לא יודעים מה יקרה בתום תקופת החכירה מהכנסייה. יש עכשיו בעצם שינוי דרמטי באזור תלביה ומרכז ירושלים לגבי קרקעות שהיו פעם קרקעות בבעלות הכנסייה היוונית האורתודוקסית. נקנתה שם בעלות ל-110 שנה על ידי חברת נאיות קוממיות בעם, ולאחרונה זה עבר בעצם... נאיות עשו סוג של אקזיט ומכרו את זה לאיזשהו יזם יהודי ישראלי אוסטרלי. אז הולך ומתמעט בעצם העניין הזה של בעלות של הכנסייה. צריך לקרוא בתשומת לב על ידי משפטן את חוזה החכירה בין הדיירים לבין הכנסייה, מה קורה בתום תקופת החכירה. ממה שאני קראתי, אבל אני לא משפטן, ברוב המקרים בתום תקופת החכירה ילכו הצדדים לבדוק אם הם יכולים להאריך את זה, או ששמאי יקבע מה עולה לאותו דייר לחדש את תקופת החכירה, או להיות בעצם בעלים לקנות בעלות מלאה. אף אחד מהדברים האלה עוד לא הגיע למיצוי, כי אם אני זוכר נכון, התקופות של החכירה מסתיימות החל במשהו כמו 2031, אז אנחנו עוד לא שם, מצד שני אנחנו די קרובים, זה מאוד משפיע על המחירים. אם מישהו קונה נכס שהוא בבעלות של הכנסייה, זה סוג של הימור של מה יקרה בתום תקופת החכירה, וכל אחד עם הצרכים שלו, יש אנשים שיעשו את זה כיוון שלמשל אין להם, או הם לא מעוניינים להוריש את הדירה לאף אחד אחר ורוצים לגור בה עד יומם האחרון, הם בעצם מתייחסים לזה כסוג של שכירות לטווח ארוך, עם הבטחה שכל עוד הם גרים שם הם לא יצאו משם. אז כל אחד עם האג'נדה שלו.
אז אני שואל, אז תנועת המחירים שם היא דווקא כלפי מטה בגלל החוסר ודאות?
כן.
לא, אני לא יודע, אני שואל.
כן, לא, אני עונה, אני עונה, כן, לגמרי. לגמרי, זה יכול להגיע למצב שהמחיר יהיה משהו בסדר גודל של 40, לפעמים אפילו 50%, מאשר אם זה הייתה בעלות פרטית.
וואל.
כן.
במחירי ירושלים זה באמת דרמה ההבדל הזה. עוד שאלה שהתבקשתי לשאול, שאני עוד פעם, אני לא מכיר את ההיסטוריה, אמרו לי שבעבר הייתה תוכנית איפשהו לבנות בירושלים דירות להשכרה לטווח ארוך בעיר, ואז השאלה האם זה קורה ואם כן איפה.
הרעיון היה באמת בעצם לעודד את הסטודנטים להגיע לירושלים, יותר ממה שמגיעים היום באופן משמעותי, זה לא צלח בינתיים, היה גם איזשהו רעיון שדיבר על זה שתושבי חוץ יאפשרו לסטודנטים לגור בדירות שלהם בזמן שהם לא נמצאים, כי הרי תושבי חוץ בדרך כלל מגיעים רק בחגים, זה לא אמרי, וזהו.
אז אין היום בירושלים בעצם בנייה להשכרה לטווח ארוך?
לא.
אז לא, חבל, אבל לא. ולמשפרי דיור שגרים בירושלים היום בעיר ורוצים להתקדם, יש איזה שהם שכונות שאתה אומר, וואלה, אז כאילו אפשר להתקדם משם עדיין?
אז בהחלט השכונות שמשיקות לשכונות מה שנקרא יוקרתיות, יש פוטנציאל להתקדם, א', בגלל שיש פחות היצע בשכונות הוותיקות והעיקרות, כאילו הבלק הבא של נכסים למחירה, שכנראה המחירים יעלו כיוון שהם יחסית קרובים לשכונות היותר טובות, זה האזור של קטמונים, האזור של קריית יובל, כמו בכל עיר, השוליים לאט לאט נהיים חלק מהמרכז.
הבנתי. אולי שאלתי את זה, אבל אני רוצה לחדד את השאלה עוד פעם. איזה טיפים אתה יכול לתת לנו המאזינים שרוצים לעבוד עם מתווך? ולא משנה אם זה מוכר או קונה, מעבר לזה לבוא להתנהג בנימוס ולהרגיש את הקליק. האם יש עוד משהו?
קודם כל, אם אתה קונה, אתה צריך להיות משוכנע שהמתווך שאתה עובד מולו, מכיר את האזור שבו אתה רוצה לקנות. עכשיו, הרבה פעמים בן אדם אומר, אני רוצה לגור בירושלים, לא אכפת לי אם זה יהיה בצד המזרחי, בצד המערבי, בצד הצפוני, בצד הדרומי, זה מקשה על המתווך. אנחנו בעד התמקצעות באזורים גיאוגרפיים ספציפיים, כי אז המתווך יותר יודע מה קורה באזור מבחינת בתי ספר, בתי כנסת, כל מיני בתי מסחר, וברמת המחירים שנמכרו לאחרונה יש מחשבה מוטעת, שאם אתה נכנס לאתר של מס שבח, אז אתה מקבל את המחירים, וזה נותן לך איזשהו מושג על מה קורה בשכונה או באזור מסוים. באתר של מס שבח אכן מצוין הסכום, מצוינים המטרים, מצוין תאריך העסקה, אבל הרבה פרמטרים לא נמצאים שם, לא האם הדירה משופצת או לא, על מה מסתכלים כשרואים, זאת אומרת, על מה רואים כשמסתכלים מהדירה החוצה מהחלונות, איך השכנים, כל מיני כאלה דברים שאתה חייב להרגיש המתווך חי את השטח. אנחנו למעשה גרים באותם אזורים שבהם אנחנו מוכרים, ולכן אנחנו מכירים היטב את מוסדות החינוך, את בתי הכנסת על הגוונים השונים, ואת בתי המסחר.
אז ככה לקראת הסוף, אנחנו נעשה פרסומת קצת לסוכנות שלכם, אתם מגדירים אותה כסוכנות בוטיק. מה הכוונה במילה?
א', הכוונה היא שאנחנו מספר מצומצם של אנשים, אנחנו שלושה אנשים, שני בעלים, שאנחנו גם די זוג, וסוכנת ומזכירה, זאת אומרת אנחנו מאוד מצומצמים, אנחנו מאוד שומרים על הדיסקרטיות של הלקוחות שלנו, וזה מאוד חשוב בתחום הזה, הרבה אנשים לא רוצים שידעו שבכלל הם מחפשים, לא רוצים שהם ידעו בכמה הם מחפשים, לא רוצים שידעו מה הסיבה שהם מוכרים או מה הסיבה שהם קונים, אנשים מתגרשים, נפרדים, מתחתנים, נולדים עוד ילדים, רוצים למכור משהו גדול יותר כדי לעזור לילדים שלהם, יש כמה דברים שאנשים ישמחו מאוד שלא יופיעו בעיתונים, ולכן אתה תראה שבחלוף משהו כמו 35 פלוס שנה, אנחנו מעט מאוד מופיעים בעיתון, למגינת ליבם של העיתונאים.
אז הזכרת את זה שאתם אחרי 35 שנה כמעט לא נמצאים בעיתון, וגם מבחינה קלנדרית, יכולת כבר לצאת לפנסיה נקרא לזה, אז השאלה היא, מה אתה אוהב בעבודה שלך, שכך גורם לכם, לשניכם, להמשיך ככה בתשוקה?
העניין הזה של ניסיון שצברנו בחלוף השנים, זה עוול מבחינתנו שהוא ילך לאיבוד. בית הרבה פעמים באמת המגע עם האנשים הוא מאוד מוצלח, אתה תמיד פוגש כל מיני אנשים שמתעסקים בדברים שלא חשבת שאנשים יתעסקו בהם. כשאתה עובד צמוד עם אנשים, אתה בעצם נכנס ללבל היותר סנטימנטלי של האנשים, ואתה רואה דברים מבחינה הזאת מעניינים. דבר שני, זה כמובן עניין הפרנסה, והעניין הזה של עד כמה שזה נשמע התחסדות והתנאות, אם אתה מצליח לסגור בענף אחד בעיה לשתי משפחות, אחת מוכרת ואחת קונה, אז ההרגשה היא נורא כיפית, בלי קשר לכסף.
איזה יופי. אז תן לנו ככה דוגמה לאיזו עסקה שאתה זוכר שבאמת עשתה לך כיף, בלי להזכיר שמות כמובן, כי אמרת דיסקרטיות, אבל איזושהי עסקה, לא משנה אם הייתה לפני 20 שנה או לפני חצי שנה, משהו כזה שנחרק בך ואתה אומר, וואו, איזה כיף.
אז אנחנו בזמנו ייצגנו איזושהי משפחה שהיה לה נכס במושבה הגרמנית, והוא היה נכס מאוד מורכב מבחינה טכנית, כי היה שם עניין של זכויות בנייה עתידיות, והיה שם עניין של לשנות את הרישום כדי שזכויות הבנייה יהיו חלק מתכנון מס מוצלח, וזה לקח חודשים רבים, היינו בקישקס של המשפחה הזאת, היינו מאוד מעורבבים עם עורכי הדין שיצגו את הצדדים, בסופו של דבר אגב שני הצדדים ביקשו מאיתנו שאנחנו נעשה טובה ונגרש בינם לבין עורכי הדין שלהם, כי הם רצו להחליף עורכי דין, לא משנה, אני לא חושב שזה היה מהסיבות הנכונות, אבל זה היה מאוד מגוחך לראות שבעצם הבן אדם לא רוצה את המקצוען שהוא בעצמו הביא. אחרי הרבה מאוד עניינים, אני חושב שהיינו שם מאוד אינטליגנטים מבחינת הסיוע לסגירת העסקה, העסקה לסגירה, אנחנו חושבים שכל מי שהיה מעורב היה מאוד מבסוט, שילמו לנו בשמחה אפילו, עד היום הם לא מדברים איתנו, כי הם קיבלו אחר כך רגליים קרות בחלק מהמהלכים שהם עשו, אז אתה רואה שהתחום הוא מאוד חמקמק, אבל בכל זאת, אני חושב שעשינו נכון, ואני עומד מאחורי כל דבר שעשינו שם.
איזה יופי. אז הגענו לשאלה האחרונה, והשאלה האחרונה שאני שואל כל מרואיין, זה לתת לנו איזה שהם שלושה טיפים לחיים. ניסיונך זה יכול להיות מקצועי, ואז נאסוף משהו שאמרת, יכול להיות משהו שאתה מאמין בו, כאדם שלא קשור למקצועיות, למקצוע. ככה, שאנשים ייצאו איתם משהו לדרך.
אני לא יודע מתור משהו לדרך, אבל צריך לקחת בחשבון שבימינו בעיקר אין סודות. זאת אומרת, אם יש לך איזה משהו שאתה רוצה שהוא לא יצא החוצה, כמו, אני לא יודע מה, למה אני מוכר, למה אני קונה, איפה אני קונה, עם מי אני קונה, אל תגיד. אבל אם אתה אומר משהו למישהו, תוך דקות, אם לא שניות, זה יהיה בפה של כולם, וכולם ידעו, ופשוט יהיו אנשים ישרים, ותעמדו מאחורי המהלכים, ותיקחו בחשבון שכולם יודעים הכל, בטח בעידן האינטרנט המשוכלל יותר, וגם עוד קודם. אומרים אגב, שרוב האינפורמציה עוברת, בדרך כלל בימי שבת, בין מוסף זאת אומרת, בין שחרית למוסף, בתי הכנסת, האינפורמציה הנוסעת, אין סודות בקיצור.
אז זה אחד, עוד תן לנו עוד שניים.
תעשו את התכנון הכספי, ותמיד תלכו לפי ה-worst case scenario. זאת אומרת, זה ששמעת שהשכן שלך עשה כזה דבר, והרוויח ככה וככה, כי הוא החליט לקחת צ'אנס, לא בטוח שזה מתאים לך, תלך, לפי בעצם, באמת העניין הזה שהיא משהו, בקיצור לחומרה ולא לכולה, לטעמי.
והשלישי?
תבחר לך את המקצוענים, לפי מה שאתה מתרשם באופן אישי, ולפי מה ששמעת מאנשים שהם קרובים אליך, ותתגמל אותם היטב, כי זה רק יחסוך לך כסף.
איזה יופי. אז תודה רבה אלי.
בשמחה.
פרטי הקשר למשרד של אלי הוא בתיאור הפרק, ומי שיגיד שבא דרך כסף והשקעות, אז כדאי לו להגיד את זה, יזכה לתקמול, כלשהו, יפה. ובתיאור הפרק אתם תמצאו גם את הפרטים על המועדון, ואתם מוזמנים להצטרף, אז תודה שהייתם איתנו, מקווים שהפקתם ערך מעולם התיווך מאחורי הקלעים, ונשתמע בפרק הבא. תודה אלי.
בשמחה.
מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת, המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר steininvest.co.il. אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי, steininvest.co.il, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.